אז אולי נתחיל מהסיפור שלי עם ימימה. אני גם כן שמעתי על שיטת... שמעתי על ימימה כמה שנים, וכל פעם אמרתי עצמי, פעם אני צריך ללכת ללמוד. נשמע לי טוב, נשמע לי מעניין, תמיד אהבתי ללמוד כל מיני כלים ששייכים לנפש, אבל זה תמיד היה מתישהו, מחר, אני אעשה את זה. עד שהגיע הילד הרביעי, בתקופה שגרנו בתוך קרוון של 60 מטר בבקעת הירדן, ואז הנפש שלי התחילה לעלות אשן בצורה רצינית, היא לא התחילה, היא סיימה לעלות אשן על סף השריפה, ואז אמרתי, טוב, אני לא מחכה שיהיה לי זמן, אני עושה זמן. ואז נסעתי ללמוד ימימה בקבוצה שהייתה 3/4 שעה מהבית שלי, ובשעה 7:30 בערב, אם אני זוכר, התחיל השיעור, זאת אומרת, השארתי את אשתי עם כל הברדק וזה, אבל התחלתי להביא דיווידנדים די מהר, אז ככה שהיא הסכימה לשלוח אותי. עכשיו, הסיבה למה אני חשבתי שאני הולך ללמוד היא רק אחד מהדברים שקיבלתי מהלימוד, ואחרי זה הלימוד הזה הוא הפך להיות הרבה יותר ממה שחשבתי בשבילי, ממש ציר מרכזי להתנהלות בחיים, והוא גם בסוף השפיע לי על הקריירה, על הילדים, על הקשר עם עצמי, על הקשר שלי עם התורה, על מה לא בעצם. עכשיו זה משפיע לי על ייעוץ לעסקים, אז זה ממש כלים מאוד מאוד חזקים. למה? אפשר להגיד את זה בכמה צורות. אני אוהב להגיד שיש כמה מילות ציר שאפשר לחתוך דרכם את הלימוד של ימימה. אפשר להגיד חופש. חופש. למשל, אם בן אדם שואל את עצמו, כמה זמן מהיום, נטו, ברוטו, אני עושה מה שאני רוצה בצורה חופשית. אז בדרך כלל הוא יגיע לאחוזים די מינורים. נגיד, 3%, 3 שעות, 7 שעות, לא יודע, כל אחד. אני בן אדם חובב חופש, וחיפשתי דרכים איך אפשר שיהיה יותר מזה. אז אפשר להגיד ככה שהלימוד יכול לאפשר לנו להיות יותר חופשיים. אפשר לחתוך את הלימוד הזה בכיוון אחר, שזה יותר המילה של המורה שלי, התקרבות. התקרבות, איך אני מתקרב לעצמי, לסביבה שלי, למצב, לילדים שלי. איך אני מתקרב ולא נמצא באיזה מין מרחק, שזה עוד משהו שאנחנו נצטרך לברר לעצמנו, מתי במשך היום אני קרוב ומתי אני רחוק. ותמיד השאלות האלה יהיו לבדיקה בבית. זה לא משהו שמישהו אומר לך מבחוץ, עכשיו את רחוקה, עכשיו את קרובה, אלא את יוצאת למין בירור בשבוע, נגיד עם הרעיון הזה של מתי אני קרובה, מתי אני רחוקה, את יוצאת לבירור הזה בשבוע, ואת שואלת את עצמך, ואת עונה לעצמך. ואם התשובה מוצאת חן בעינייך, מצוין, ואם היא לא, אז את שואלת מה עושים עם זה. כן, אז אפשר לחתוך דרך קרוב ורחוק, דרך התקרבות, דרך חופש, דרך אהבה. לאהוב יותר, לפתוח את הלב. אפשר לחתוך את זה דרך לדעת מה נכון. כי יש לנו מלא התלבטויות בחיים, ובכל רגע נתון, כן ולא, חפשים כל מיני מקורות מידע, למשל, איך להיות הורים, איזה שיטה, איזה עבודה להחליט, מה לעשות בזוגיות, לא יודעת, מה לעשות בחיים, מה לקנות, למכור, לעבור דירה, לא לעבור דירה, ויש המון שיטות ועצות, ויש היום יותר ויותר, ימימה בעיניי אחד החזקים, היא בטח לא השיטה היחידה. אז זאת החברה שלך? שגם מכירה. תכף נעשה סיבוב שמות. אז יש הרבה שיטות שמאפשרות להיכנס פנימה ולמצוא תשובות לדברים שאנחנו בעצם יודעים, ידענו, שכחנו שידענו, להיכנס פנימה ולעשות סדר. עוד מילים שכדאי לשים על השולחן, איך אומרים בפייסבוק, אני רק שם את זה פה. רק מניח את זה פה. שקט ושמחה. אם אני שואל את עצמי כמה אחוז במשך היום, שאלנו כמה אחוז מהיום אני חופשייה, כמה אני קרובה, כמה אני אוהבת, כמה אני יודעת בוודאות מה לעשות, מה נכון לי, ואז אנחנו שמים בסוף, כמה זמן יש לי שקט ושמחה במשך היום. ואם נגיד זה לא מספיק, אז מה אני עושה כדי להגדיל את זה? וכל מה שאמרנו פה, זה דברים שיכולים לקרות. ולא כל כך מסובך. לא כל כך מסובך. השיטה הזאת היא מאוד פשוטה. ממש. זה דברים מאוד פשוטים. אתה אומר, בשביל זה באתי. כן, זאת אומרת, אנחנו מתכנסים יחד בשביל להרוויח גם את הכוח של כמה כלים מאוד חזקים ופשוטים, וגם את הכוח של קבוצה שעובדת ביחד. עצם זה שנפגשים אנשים ועושים עבודה ביחד, למען המטרה הזאת, זה נותן הדהודים של כוח. כי בתחושה שלי, אני מאוד מבסוט שזה המקצוע שלי, או לפחות אחד המקצועות שלי, כי אני זוכה להסתובב עם אנשים ולדבר על מה שחשוב בחיים, בעוד שרוב האנשים במשך רוב היום מדברים על הכל חוץ ממה שחשוב בחיים. מתי יש לנו קיבוץ, ואפילו עם הבעל, וזה, יאללה, וזה, ומה תביא, וכזה, ומה עשית, ומה החלטנו, מתי נוגעים בעיקר, כן? אז אולי המתנה היא הרבה יותר גדולה מהחומר, וממני זה הקבוצה, המתנה של הקבוצה לעצמה. זה מצליחים עם הזמן ליצור, והניסיון שלי אפשר ליצור את זה גם עם אנשים שבאים מסרט מאוד שונה בחיים, להצליח ליצור קבוצה שמרגישה בנוח ומשתפת אחת את השנייה, בעבודה ובהתפתחות, ואז יש כוח מזה. זה רוב ה... ואני הכי אוהב, כשקבוצה בסוף היא עצמאית והיא כבר לא צריכה אותי, אז זה החזון. הלוואי. אם לא, לפחות שהבן אדם לא יצטרך אותי. אני הכי אוהב קבוצה, בדרך כלל לא תמיד זה קורה, אבל זה החזון. אבל המטרה באמת זה להחזיר את הבן אדם לעצמו. לתת לו כלים כדי כל פעם לחזור לעצמו ולמצוא תשובות, ואז הוא חופשי ומשוחרר, הוא יכול להישאר בקבוצה, ללך בקבוצה, אבל את הכלי הוא קיבל. איך זה בנוי? זה בנוי על חלקים. יש לי פה, מודפסים לי חלקים, זה המילה נקרא חלקים, שזה בעצם ציטוט משיעורים של ימימה אביטל, זכרונה לברכה, נפטרה בשנת 99 נדמה לי. כן. והיא לימדה את הדרך הזאת שלה. זה בטח כל מיני דברים שהיא גם אספה, אבל בסוף יצא איזו שפה מאוד מיוחדת שלה, שהיא הרבה פעמים, היא המתנה שלה, אבל היא גם העיכוב, כי הרבה פעמים אנשים קוראים את השפה שלה, זה סתום לגמרי, לא מבינים מה היא רוצה בכלל, ומתנגדים, ולמה אני צריכה לכתוב את זה, בסדר. אבל בכל אופן, פיתחה שפה, שפה משלה, למילים יש להם איזשהו כוח, מילים כמו הפרדה, תיחום, עומס, כל מיני מילים שאנחנו נלמד את המשמעות שלה. והקבוצה, בעצם אני מקריא לכם, ואתם כותבות קטעים מהשיעורים, אחרי זה עושים להם עיבוד או ביחד פה ובייחוד בבית, מנסים להבין על מה מדובר, ומנסים להוציא מזה כלים ליישם, ומנסים ליישם. ואם זה עובד, איך אני יודעת שזה עובד? אני יותר חופשייה, אני יותר אוהבת, יותר טוב לי בחיים, יותר שקט, יותר יודעת מה אני רוצה, אני יותר שמחה, זה בערך. חוץ מזה, אם אני אומר באופן עוד יותר רחב, מתגלים לי חלקים מתוך עצמי שאני לא ידעתי על קיומם. כל מיני חלקים שלי ש... אני גם כזאת ואני גם כזאת, אז החיים שלי גדלים בעצם לכל מיני מקומות נחמדים. אז וכשהקבוצה מתחילה לעבוד, אז בעצם חלק מהשיעור זה דיבור שלי, אבל רובו זה מה שמכונה המלאכות. המלאכות זה השיתוף שלכן ממה שניסיתם ליישם בבית, ואם זה עבד וזה לא עבד ועבד קצת, ומקבלים קצת הכוונות, וזה אמור להיות חלק מאוד עיקרי בשיעור. אף אחד לא חייבת לשתף כלום, אבל אם היא מרוויחה, אם היא עושה את זה היא מרוויחה, וכולם מרוויחות מהשיעור. השיתוף של זה. ואז בעצם זה התפתחות ביחד של הקבוצה. בשיעורים הראשונים, בדרך כלל יוצא שאני מדבר יותר, כי עוד לא נעשתה עבודה בבית. אבל בהמשך זה אמור לחזור המיקרופון אליכם. שאלות בינתיים. כן, אנחנו, קודם כל אנחנו ניתן דוגמאות. הטקסט הוא מזמין לכלים, אבל אז שנייה, תני לי רגע לבחור באיזה כלי להתחיל. אנחנו תכף נגיע לזה, כן? לכלים. מה עוד? מאמינות? רוצות משהו מזה? נגיד, שמתי לכם מוצרים פה על השולחן. שישה, שבעה מוצרים. רוצות מוצרים? זה כן, רוצות, לא מאמינות, כן מאמינות, זה בכלל לא מעניין אותנו, לא בשביל זה באנו, לא יודע. זה הכל מתחיל ממה אני רוצה מהלימוד. כי כמו בסופר עובדים על זה שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. אז אתה נכנס, יש ריח של קרואסונים, אתה הולך לקרואסונים. בסדר? אתה לא בא עם רשימה. כלי ראשון, מה אני רוצה? זה כלי ראשון, פשוט. הלימוד הזה תמיד יהיה פשוט. מה אני רוצה? בכלל. כי ישימו לפניי כל מיני דברים. אבל התנועה מתחילה כשאני שואל את עצמי, מה בכלל אני רוצה? וזה נכון לגבי כל סיטואציה ביום-יום. יש לי בלבולים, אתם תראו שהרבה פעמים אני עוצרת רגע ואומרת, רגע, מה אני רוצה בכלל? אז אני יכול, אני יודעת לאן אני זורמת, מה אפשר לי, ממה אני לא סובלת. מה?
נכון.
כן, אז זה גם, בעצם זה לעצור רגע ולהיכנס פנימה, ולשאול את עצמי, מה אני רוצה? זאת אומרת, הבסיס של הלימוד הזה, זה שהתשובה נמצאת בפנים. רוב המניעה לזה שאנחנו לא מקבלים תשובות לאיך לרכוש את המוצרים שדיברנו עליהם, זה שאנחנו איכשהו מתפתים לא לעצור, כמו שאתה לא עוצר בזמן לעשות טסט לאוטו, לעשות כיוון פרונט עד שכל הגלגלים גמורים, אז האוטו מאותת. ונדלקות מנורות, הוא עושה רעש, אתה אומר, טוב, אחר כך, הנה זה. כן? הנקודה זה להסכים לעצור ולשאול מה קורה. אם ניתן עוד כלי בסיסי, נכיר את חלקי המערכת. אחד הכלים הבסיסיים זה להיכנס פנימה, ואז לראות שבתוך הנפש שלנו, בתוכנו, יש כל מיני חלקים. ככה אימא קוראת לזה. שבחלקים האלה, כדי שנצליח להתקרב, להיות חופשיים, לדעת הכל, צריך לעשות קודם כל קצת סדר. אז כדאי לרשום, יש לכם דפים פה? אם לא, אז נשיג לכם כמה דפים. אני אומר, אפילו מי שתחליט לא לחזור, אפילו מי שתחליט לא לחזור, שתצא מפה עם הכלי הזה, וכלי, אין לנו עליו מונופול, אבל הוא כלי חזק בצורה בלתי רגילה, דווקא בגלל שהוא כל כך פשוט. הכלי זה, אני שואל את עצמי, כל מיני רגעים ביום, בדיקת איפוס. מה אני חושבת? מה אני מרגישה? מה אני רוצה? ואחרי זה אנחנו שמים בסוגריים כלי שהוא קצת יותר מורכב, מה קורה בקשב? נצטרך לדבר עליו, מה זה הקשב? כן, אבל קודם כל, חושבת, מרגישה, רוצה. זה החלקים הכי בסיסיים של הנפש שלנו בלימוד כאן, זה מחשבה, רגש, רצון. יש עוד, אבל עכשיו, אם תראו שאתם שואלים אנשים מה אתה מרגיש והם עונים מה הם חושבים. מה אתה חושב, עונים מה הוא מרגיש, ומה אתה רוצה, אומרים לך מה שאתה רוצה. כן? לאן את רוצה ללכת, לאן שאתה רוצה. בסדר, יופי, אבל לאן את רוצה ללכת? מה את רוצה שיקרה פה? מה את רוצה? זה קודם כל. ואז לעשות את הסדר הזה. ואם אני, הכלי הבסיסי של הלימוד כאן זה לשבת עם מחברת. או אייפד, מי שיותר מדבר אליו, אבל עדיין לא עבד הכוח של הכתיבה ממש, אם כי קראתי איזה מאמר שמושפע מהחינוך האירופאי, וזה אמר שצריך לוותר על העסק הזה של ללמד אנשים כתיבה, זה פשוט בזבוז זמן, שהממל הילדים כבר עושים ככה. בסדר, אולי זה עוד יקרה. אבל הכוח של זה עוד לא עבד. לא, לא יודע אם זה עשו מחקר, סתם, הצעה כזאת, חבל על הזמן. אבל בקיצור, אני מתיישבת לי, חדר העריכה אני קורא לזה, לא מילים של ימימה, מילים שלי, בסדר, יש לי חדר עריכה. מתי אני יושבת ונותנת זמן לעצמי ביום, שיהיה פעם ביום, שיהיה פעם ביומיים, שיהיה פעם בשלושה, שיהיה פעם בשנה. עדיף לפחות פעם, פעמיים בשבוע, לשבת רבע שעה, חמש דקות. זה עוצרת באמצע יום עבודה, יוצאת לשמש, לוקחת את הקפה, תה, אורגני, מה שאת רוצה, חמש דקות עם עצמך להיטוס. לוקחת את המחברת שלי ושואלת עצמי, או על עכשיו, או על סיטואציה שאני רוצה ללמוד אותה מחדש, מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה. או מה חשבתי, מה רציתי, מה הרגשתי. תראו שזה לא כך פשוט הרבה פעמים, בייחוד במצבים שאנחנו מאבדים את השקט, מרגישה, לא יודעת בדיוק, יש לי איזה רוצה, חושבת, נגיד. ואז כל אחד לפי הנפש הפרטית שלו, יש מקומות שהם יותר ברורים לו, יש אחד שמאוד ברור לו מה הוא מרגיש וחושב, הוא לא יודע ורוצה בערך, וכל אחד לפי זה. בסוגריים, מה שאנחנו נראה זה שלפעמים גם החלקים האלה בריב. שהלב אומר משהו אחד, והמחשבה אומרת משהו אחר, והרצון אומר משהו שלישי. שזה מתכון ראשוני ליצירת עומס. מילה בלימוד שלנו, עומס. עומס זה משהו שמייצר עומס, כל אחת תבין את זה לאן שהיא רוצה, אבל יש משהו בתוך הנפש שהוא יותר מדי, מוצף. עמוס, מוטרד, לא שקט, לא שמח. אז אחד מהמתכונים לעומס הזה, זה המאבקים הפנימיים בין חלקי הנפש. שלמשל, הלב רב עם המחשבה. למשל, אני רוצה ללכת הביתה, אבל אני חושבת שזה לא יפה. בסדר? מיד מתחיל סלט. המחשבה מושכת לשם. הרצון מושך לשם, מתחילים הורדות ידיים, בהורדות הידיים כולם מפסידים, שכולם זה אני, במקרה אז זה יוצא שאני מפסיד. כן? ואז השאלה אם אפשר לנסות לעשות את השלום הזה, שהם יעבדו ביחד. זה? חושבת, מרגישה, רוצה. אז נניח שעשיתי לעצמי, בסדר, התיישבתי בערב, אמרתי לעצמי בוא, עכשיו... כשאנחנו אומרים כלים, יש איזה בלוף במילה כלים. כי האנשים רוצים, נו, אז מה עושים? אז מה עושים? כן? בסדר, טוב, יש לי שקט, גיליתי, מחשבה ורצון רבים, טוב, מה עושים? מה עושים? בסדר? מה שאין לנו סבלנות זה את הפנאי ללמוד את עצמנו. בהתחלה, מה שעושים זה לומדים את עצמנו מחדש. כבר יהיו לזה תוצאות לבד, אבל עצם השאלה הזאת של יאללה, טוב, מה עושים? זה קצת מתח פנימי שרוצה לפתור את המצב לפני שהוא למד אותו. כן? זה כמו, לא יודע מה, לצאת לאיזה חופשה, לפני שקצת להצעות מחיר, כמה עולה, מה זה הבית מלון הזה, לא יודע. בסדר, נדלקת, אתה רוצה חופשה. עכשיו, יאללה, אתה רץ מהבית. שנייה רגע, בוא תתקשר, תעשה כמה טלפונים. אותו דבר עם הנפש שלנו, שאתה צריך להקדיש קצת זמן ללמוד, לצפות, צופה, צופה ולומדת. מה עושים? לידיעה. אוספת מידע על עצמי, לא ממהרת לפעול. עכשיו, אז אני עושה, אוקיי, בוא, היום בערב אני מתיישבת ככה ברגוע, חושבת על כל מיני מצבים, אומרת עצמי טוב, חושבת, מרגישה, רוצה, מה היה שם בכלל? רושמת. משם כבר כל מיני דברים התחילו לעלות. עכשיו, מעל הכותרת, מעל הכותרות הקטנות האלה שקראנו להם, חושבת, מרגישה, רוצה שהעיד שלי לא עובד. חושבת, חושבת, מרגישה, רוצה. טוב, יופי. עכשיו מלמעלה, כותרת. קרובה או רחוקה? כל הסלט הזה שאני רואה בתוכי, מחשבות, רגשות, רצונות, האם כל העסק הזה קרוב או רחוק? רק אפילו השאלה הזאת שאת שואלת מה זאת אומרת, זה שאלה לשבוע. נגיד מחשבה, מה אני חושבת, מה אני מרגישה ומה אני רוצה, נגיד הבנתי. עכשיו אני שואל את עצמי, האם במצב הזה, עם כל המחשבות והרגשות והרצונות, האם אני קרובה? בוא ניקח דוגמה מתי אני לא קרובה. שאני שיפוטית. שאני מסוגרת. שאני נעלבת. שאני כועסת. שאני בולבלת. שאני לחוצה. כל העסק הזה, בדרך כלל אני לא קרובה. קרובה למה? זה שאלת המיליון דולר. קרובה לעצמי. קרובה לעצמי. קרובה למצב. קרובה לאחרים. בדרך כלל, אם אני קרובה, אז אני קרובה לכל אלה. בבת אחת. כן? אז השאלה אם בכל הסלט הזה בסוף אני קרובה. מה הטריק בזה? שבשביל הרבה אנשים זה כבר לגמרי מוסכם שלהיות רחוק זה מצב נורמלי והוא לא נתון בכלל לשאלה. למשל, אם אנחנו לוקחים את השיפוטיות והביקורת, אם, בין אם על עצמנו, להיות ביקורתיים או על אחרים, זה ככה זה, זה חלק מהחיים. אף אחד לא שואל על זה שאלות או רוצה להיפטר מזה איכשהו. כן? כי יש הרבה דברים כאלה בנפש שלנו שאתה אומר... לא קרוב, נו בסדר, צריך להיות לא קרוב, הוא מעצבן, נגיד, הוא ממש עצבן אותי, אז צריך להיות רחוקים, לא. ו... לא יודע מה, מצב מלחיץ, צריך להיות לחוצה, או הוא נורא מעליב, אז, למה? כן, או, השתנו לי התוכניות, נהיה לי פנצ'ר, מה, אני קרובה עכשיו, ברור שאני מתעצבן על כולם. אז על הברור הזה אנחנו רוצים להתחיל לשים סימני שאלה, שזה לוקח, תחילת הלימוד היא בדרך כלל עצם זה שאני בכלל מסכימה להעלות לסימני שאלה את ההסכמות שלי של ככה זה, ולבדוק אולי זה לא חייב להיות ככה, ואולי אני רוצה משהו אחר, ואולי אפשר משהו אחר. כי בשקט בשקט, נגיד שאני בפנים, אני חושבת שאולי זה לא ככה זה, ואני רוצה משהו אחר, אבל יש קול קטן שאומר לי, כן, אבל זה בלתי אפשרי, את ככה כבר כמה שנים, הקול הזה אומר לך, כמה שנים אנחנו מכירות, בסדר? את ככה כל החיים, מה פתאום, בסדר? אז את, ה, את, ה, את הגוש המקבע הזה, בתחילת, לאט לאט משחררים אותו בתחילת הלימוד, הרבה זמן בלימוד, אבל יש איזה גוש ראשוני של המוכנות בכלל לפתוח לאפשרות, ש... משהו יזוז לכיוון הזה. זה, שזה יכול לקרות, לא משנה בין כמה אני, לא משנה מה עברתי בחיים, ולא משנה כמה אני מכיר את עצמי אחרת, ויש לי 3,000 הוכחות לזה שאי אפשר אחרת, וזה גם זה הכי טוב. בסדר? אז אנחנו משתדלים לא להיות זקנים. זקנים זה אנשים עם אוסף הוכחות לזה שהחיים לא יכולים להשתנות. כן? ואז אם נגיד אתה בן 60, אז אספת יותר במחברת הוכחות לזה שאי אפשר להשתנות.
או
להפך. כן,
חושב
שמה?
שלמדת.
ואז זה זקנה קדושה. זקנה כזאת אנחנו רוצים. שהחיים לימדו אותך שהכל ניתן לשינוי ולהתקרבות. אם כן, אז כן. אז קרובה או רחוקה בתוך הסיפור הזה. ניקח דוגמה, סתם, בואו נעשה את זה חי, לא יודע מה. צריך לחשוב על דוגמאות מהיום שלכם, שאתה רוצה לשאול עליהם, להגיד עליהם, וזה רוצה שאני אביא דוגמאות. זה מובן, הקונספט קרובה, רחוקה. קרובה קשור למשל פתיחת הלב. לא יודע אם זה מוצר מאוד שכיר בשוק, לב פתוח, אבל יש לנו הרבה סיבות גם לא לפתוח את הלב, אבל אולי אנחנו רוצים להתחיל להשתמש בזה יותר. בטח איפה שזה ממש רצוי לנו וטוב לנו, כמו בקרב חברים, משפחה ועם עצמנו. בוא נניח לרגע, שבסיטואציות מסוימות בחיים טוב להיות עם לב סגור, נגיד. מה שאנחנו רוצים להשיב לעצמנו, זה את היכולת לעשות את הסוויץ' הזה כשהגיע הזמן. בסדר? נגיד שאתה הולך לעבודה וכולם שם מעצבנים וצריך לסגור את הלב. אבל אני רוצה, כשאני חוזר הביתה, שהמפתחות יהיו אצלי לעשות ולעבור להיות עם לב פתוח עם הילדים ועם, ועם בעלי ועם לא יודע מי, מי שאני רוצה, עם חבר שאני פוגש, שאני אחליט. מה שמחזיר אותנו למושג של חופש. שאלנו מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה, שאלנו אם אני קרובה או רחוקה, עכשיו השאלה אם אני מחליטה על זה. אני מחליטה על זה? או זה קורה לי? קלק, בלי שליטה. בלימוד של ימים, מה שמחליטה או לא מחליטה, המילה שטבעה לזה זה הרגלי והכרתי. הרגלי זה קורה לי מתוך הרגל, לא נשלט. למשל, יש לי הרגל שכשבעלי אומר את המשפט הזה, אז אני נסגרת, אומרת לו משפט Y, הוא מההרגל שלו מחזיר לי משפט Z, והערב נגמר בצורה W המוכרת לכולם. בסדר? איך יודעים לזהות פעולות הרגליות? שא' אתה יודע לצפות אותה מראש, ב' זה משעמם, ג' זה מבאס. בסדר? זה בערך... אם אתה יודע, נו, אני כבר היינו בשיחה הזאת, אני אמרתי לו, הוא אמר, זה, הלכנו לישון, בסדר? זה, אוקיי. עכשיו, למה חשוב המילים של ימימה שהן לפעמים כאלה תקועות? כי אתה יכול לקרוא לזה נוירוזה, אתה יכול לקרוא לזה שריטות, אתה יכול לקרוא לזה הרגל. הרגל זה כליל כזה. הרגלים אפשר לשנות. גם אם אתה רגיל לזה הרבה זמן, זה פשוט ההרגל שלך איך לפגוש סיטואציה, וברגע שאתה מזהה את ההרגל הזה, מתחיל ללמוד אותו, אתה יכול להשיב לעצמך הכרתיות בכמה דרכים. הכרה, השלב הראשון של ההכרה זה שאני בכלל יודע שזה קורה. אני שם לב, איי, הוא אמר את זה, נסגר לי הלב, החזרתי לו ככה, זה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, אני כבר מכיר את ההרגל הזה, אני מודע אליו, אני יודע בערך מתי הוא מופיע ומה עושה אותו, בסדר. השלב הבא של ההכרתיות זה, האם ההרגל הזה משרת אותי, האם הוא טוב לי? והשלב הבא זה האפשרות להחזיר לעצמי את החופש, להחליט על נפשי ולא להיות מופעל על אוטומטים כאלה.
מאיזה שלב סופרים את
הסוויץ'
הזה?
מה?
מאיזה שלב סופרים את הסוויץ' הזה?
ואז נותנים לו את הפטיש. יש שם כלי של המתנה ויש שם פנימים. אני חוזר את חדר העריכה. בחדר העריכה, פה את יושבת 15 דקות ושמה את זה בפריימים. לאט. משחזרת את הסיטואציה ומציירת לך אותה בפריימים. ואתם תתפלאו לאיזה רזולוציה אפשר לרדת. לחלק את ה... הוא אמר, קרה לי רגש כזה, מחשבה כזאת. זה. ואני פתאום... ועכשיו אני רוצה לעשות אדיטינג מחדש. אבל... שמה?
אירוע, פרשנות, רגש, תגובה.
כן.
בעצם כל המעגל הזה, תגובה היא הדבר שניתן לשנות.
אירוע?
אירוע שמפעיל את הפרשנות שלנו. הוא אמר לי ככה, אני יכולה להעלב, אני יכולה גם לא להעלב.
כן.
את הפרשנות, כאילו אני משנה, ואז את התגובה. אז זה גורם לי לרגש ולתגובה, שיוצרת לעוד אירוע, זה מעגל.
כן, כן.
ואת הפרשנות, זה המשהו שאני יכולה לשנות, ואז גם את התגובה משתנה.
אז בלימוד שלנו יש קצת וריאציות, אבל זה בן דוד של אותו רעיון, כן? המעגל הזה שמתחילים לזהות אותו ואפשר לעבוד איתו, ואפשר לעבוד איתו בלי מטפל, ואפשר לעשות אותו בהרבה סיטואציות בחיים, ואפילו הפרשנות הזאת, כן? לראות שאפשר לשחרר אותה מהנפש.
לי תמיד קרה, אבל תחבי, זה הבעיות שלה.
לא, מה שאתם אומרות. בנות.
נעים.
אז בואו.
אז איפה היינו? אוקיי. כן. אז מה זה למשל? בוא תעזרו לי עם דוגמאות, תחברו אותנו. סתם, דיברנו, בטח קפצו לכם כל מיני דוגמאות. או לא. אני אגיד לכם מה. בדרך כלל קופצות הדוגמאות של 10 בסולם ריכטר. בסדר? הפצצות. אנחנו בלימוד הזה לא עובדים עם הפצצות כשיטה. בפצצות הכל נורא חזק, ואז אתה לא יכול להבין כלום ולא לשנות כלום. הולכים לעבוד עם 2 בסולם ריכטר. כדי לעבוד עם 2 בסולם ריכטר צריך או לעבוד על הדברים שמפעילים אותי פחות חזק עם האנשים הקרובים, או לעבוד עם אנשים לא קרובים, אנשים שלא אכפת לי. תגיד, אבל מה הכי דחוף לי? זה הסיפור עם אמא שלי, עם זה, עם העבודה, עם הבוס, עם הלא יודע מה. נכון? שים בצד. שים בצד, לא לעבוד ישירות לתוך החושך, לעבוד מהצד. לעבוד מהצד על משהו קטן. כי הרעיון הוא שהתבניות של הנפש שלנו הן אותן תבניות, והן קורות אותו דבר בפיצוץ הגדול ובפיצוץ הקטן. אבל בפיצוץ הקטן אני יכול לעשות משהו. הפיצוץ הגדול הוא כל כך חזק ומהר, נהיה מין כזה בזה, לא רואים כלום, לא מבינים כלום. עזוב. לך תעבוד על 2 בסולם ריכטר. הלכתי, עליתי למונית, הוא אמר לי איזה, קפץ לי משהו.